טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים את סוגיית לאומיות ישראל. בפעמיים הקודמות עסקנו בחלק הראשון של פסקה ו' לגבי סוגיית משיח בן יוסף, והשלמנו אותה עם עוד שתי פסקאות בספר מאמרי ראייה ושמונה קבצים. החלק האחרון של הפסקה הזאת הוא כבר אותו נושא, אבל לוקח אותנו למקום קצת אחר, אז נראה לי שנוותר עליו ונתקדם לפסקה ז', בסדר? אורות ישראל, פרק ו', פסקה ז', עמוד קס'. אפשר לומר שהכותרת הכללית של הפסקה הזאת, היחס למדינת ישראל, או יותר נכון, מהי מדינת ישראל. מצאנו פה, זה מי שרוצה, זה בעמוד קס' בספר אורות. מצאנו, אם אפשר לומר, בפסקה הזאת, את ההגדרה של המדינה שנקראת מדינת היהודים בארץ ישראל, ההגדרה כמדינת ישראל. כמובן הרב כתב את הדברים לפני הקמת המדינה, ולא לחינם כנראה זאת הכותרת, אבל כאן אנחנו ננסה להבין את הערך היסודי שנקרא מדינת ישראל, שהרב קורא לה בפסקה הזאת יסוד כיסא השם בעולם. בשנים האחרונות, אולי קצת יותר מאחרונות, ומצד האמת אולי מאז שהוקמה מדינת ישראל ואולי מאז שהתחילה הציונות, אז ישנם שאלות כאלה ואחרות. האם באמת מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו? האם באמת מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם? מה, אתה לא שומע חדשות? אתה לא קורא עיתונים? אתה לא יודע מאיפה זה התחיל? אתה לא רואה מה קורה? וכו'. לכן חשוב מאוד לברר את הסוגיה הזאת בפסקה הזאת, כי בעצם היא סוגיה מאוד עקרונית, מאוד יסודית, להבין את הלאומיות הישראלית דרך הכלי במרכאות שנקרא מדינת ישראל. בסדר? אז אנחנו נקרא את הפסקה וננסה היום קצת להבין את הפסקה הזו. אני קורא: אין המדינה העושר העליון של האדם, זה ניתן להיאמר במדינה רגילה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. מפתיע שעוד לא הייתה מדינת ישראל, והרב קורא לה מדינת ישראל ומגדיר אותה, ותכף נראה שדווקא בגלל אולי שעוד לא הייתה מדינה, ההגדרה הזאת היא הגדרה יותר עמוקה ויותר אמיתית. שכל חפצה מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון, נקודה. אמת, פסיק, שעושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך, אבל לא מפני זה יחדל מלהיות העושר היותר גדול. הרב כאן מבדיל בין שני סוגי מדינות, בין מדינה שהוא קורא לה חברת אחריות גדולה, לבין מדינה, מדינת ישראל, בשונה משאר המדינות, שנקראת יסוד כיסא השם בעולם. בואו נקדים איזושהי הקדמה, נעשה איזשהו סיבוב כדי להבין את הסוגיה. ניקח דוגמה פשוטה. האדם. האדם כולל בתוכו כוחות שונים. הכוחות השונים האלה צריכים לכוח שינהל את הכוחות האלה. הכוח שמנהל את הכוחות, כלל כוחות וכישרונות האדם, הוא השכל. ולכן חס ושלום, אדם חסר שכל, האדם מפגר, נקרא בהלכה שוטה. האדם שחסר שכל, חסר בעצם את הכלי, חסר את הכלי שמנהל לו את החיים. עכשיו ברור שאם אנחנו יורדים ממדרגת התודעה, ההבנה, ממילא ההזדהות, אנחנו יורדים למדרגת הגוף, אז כל ממד גופני של אדם, כלומר התפקוד הפיזיולוגי, הביולוגי, הבריאותי, הרפואי של האדם, זקוק לשני מרכזים שנקראים מוח ולב. ולכן ברור שאדם בלי מוח ואדם בלי לב לא יכול לחיות. לכן כל קבוצת כישרונות או כל קבוצת כוחות, לא משנה באיזה רמה מדברים, האם מדברים ברמת הגוף, האם מדברים ברמת הנפש, האם מדברים ברמת השכל, לא משנה באיזה רמה מדברים, כל קבוצה של כוחות צריכה שיהיה לה איזשהו כוח מנהל שיארגן את כלל הכוחות באיזון הנכון. א', שכל כוח יצא לפועל, וב', שתיווצר ההרמוניה בין הכוחות על ידי האיזון המדויק, שכל כוח בא על חלקו, לא יותר מדי ולא פחות מדי מאשר חלקו. אם אנחנו עולים למדרגה של חברה, כל קבוצת אנשים שחיה בזמן ובמקום מסוים, חייבת שתהיה בה איזשהו כוח מנהל. דהיינו, איזושהי קבוצה או איזשהם עקרונות שהם בעצם אלה שמנהלים ומאפשרים את התפקוד החברתי שלה. זאת אומרת, כמו שגוף האדם צריך מוח ולב, כמו שהאדם בכלל צריך שכל, כך קבוצת אנשים צריכה, נקרא לזה, ועד. נכון? כלומר, למשל, ניקח דוגמה, גרים X משפחות, 20 משפחות בבניין מגורים, 20 המשפחות האלה, יש לכל אחת מהן דירה בפני עצמה, אבל בבניין הזה יש מרחב ציבורי, כמו למשל חדר המדרגות, כמו למשל הגינה, כמו למשל חדר הזבל, וכדומה, זה הדרך. ולכן 20 המשפחות האלה צריכות להוציא מתוכן ועד, שהוועד הזה יכלול נגיד שלושה אנשים, שהוא יהיה אחראי על התפקוד של כל המרחבים הציבוריים וכל ההשלכות של המרחבים הציבוריים האלה גם על חיי היחיד. למשל, הוא יהיה אחראי שיהיה גנן לגינה, כי אחרת יגדלו קוצים ויהיו שם נחשים שלא רק יזיקו לכלל הדיירים, אלא יכולים להזיק לכל אחד באופן אישי. או למשל, אם יש מעלית בבניין ולדוגמה נשרפה הנורה במעלית, אז יהיה מי שאחראי להחליף את הנורה. זאת אומרת, ברור ופשוט הוא שכל קבוצת אנשים שחיה במערך חברתי משותף חייבת להוציא מתוכה איזשהו מנגנון חברתי מצומצם שקוראים לו ועד, בהקשר הזה ועד בית, כדי לתפקד את הציבור, את החברה, את המרחב הציבורי, שיש לו השלכות גם לכל יחיד ויחיד באותו בית מגורים. זה דבר פשוט. ולכן, אם אנחנו עכשיו עולים למדרגת עם, אז כמו שגוף האדם צריך מוח ולב, וכמו שהאדם בכלל צריך שכל, וכמו שבית מגורים צריך ועד בית, אז כך עם שחי בארץ צריך נציגות שתתפקד את כל התפקודים הפיזיים, המעשיים, החומריים, הטכניים של אותה קבוצה. ולכן מדינת ישראל יכולה להתאפס כשאר המדינות כעוד איזשהו מנגנון חברתי ציבורי, בעיקר טכני, שמאפשר את התפקוד החברתי וגם את התפקוד הפרטני של החברה כולה או של פרטיה. זהו, לזה הרב קורא חברת אחריות גדולה. ובאמת יש כאלה גם היום שרואים במדינת ישראל איזשהו ועד בית. רק יש בית שבו גרות 20 משפחות, ויש בית שבו גרים 7 מיליון אנשים. בסדר? אבל סך הכל מדובר על איזשהו מנגנון טכני שהוא מאפשר את התפקוד החומרי בעיקר של הקבוצה. ולכן בעצם מה שמאפשר, נגיד, את התפקוד הנורמטיבי של הקבוצה, אלה שני תחומים. תחום אחד קשור לעצמם, לקבוצה עצמה, מה שקוראים היום חברה וכלכלה, שכמובן זה קשור לחינוך, למשפט, לתעשייה וכו', או טכנולוגיה. ותחום שני שקשור ליחס של אותו עם לעמים אחרים, קוראים לזה ביטחון. דהיינו, שיהיה ביטחון מן החוץ וביטחון מבפנים. ואז אנחנו נפגוש שבעצם, לכאורה, שני המשרדים הכי חשובים במדינת ישראל, בכנסת, יהיו משרד האוצר ומשרד הביטחון. משם יש קידום למשרד ראש הממשלה. שר האוצר ושר הביטחון, כם עסוקים בשני התפקודים הכי קיומיים של החברה. תיק הביטחון, עם ישראל כלפי עמי העולם, בפרט האויבים, ותיק הכלכלה, עם ישראל כלפי עצמו. זאת התפיסה, לצערנו הרב. זאת התפיסה העקרונית שרואה במדינת ישראל סך הכל מנגנון חברתי, תפקודי, טכני, של קבוצת אנשים גדולה שקוראים לה עם. זהו. עכשיו, הדבר שהכי מבלבל אותנו הוא שבאמת אצל כל העמים זה לא יותר מזה. כלומר, באמת אצל כל העמים מדינה זה סך הכל מנגנון חברתי, לאומי, טכני. ולכן כשאנחנו שמים את עצמנו, רק עוד טיפה, כשאנחנו שמים את עצמנו על פסיפס, אם אפשר לומר, העמים, נקרא לזה שגריר באום וכדומה, או נציג באום, דגל באום, ואנחנו רואים שכל העמים הם בעצם אוסף אנשים שחיים בזמן ובמקום והוציאו מתוכם איזשהו מנגנון שמאפשר את התפקוד החברתי של הקבוצה, הרבה פעמים גם אנחנו תופסים את עצמנו ככאלה. ולכן אני לא רוצה להגיד משפט חמור, ואני חושב שהוא גם קצת לא נכון, אבל יש בו קצת אמת. המשותף להשקפה החרדית של לפני 100 שנה ולהשקפה הציונית החילונית שאולי עד היום הולכת איתנו, היא המשותף לשתי הדעות האלה, שמדינת ישראל היא סך הכל ועד בית. אז אולי זה קצת יותר עולה מאשר כלכלה וביטחון, לקצת מה שקוראים אוניברסיטה, שכל, מוסר, חינוך, אבל ודאי שלפי התפיסה הזאת, מדינת ישראל ושם השם, שם אלוהים, אני מגזים בכוונה, כן? אין לכאורה קשר בין שני המושגים האלה. מה קשור שם השם למדינת ישראל? מדינת ישראל זה סך הכל חברת אחריות גדולה. אז יש חברת אחריות קטנה, יש חברת אחריות בינונית, ויש חברת אחריות גדולה. אז חברת אחריות קטנה זה המוח והלב של האדם, בינונית זה ועד הבית, גדולה זה מדינה. ואז באמת אין במדינה ערך מהותי, קודשי, אלוהי. סך הכל זה מנגנון טכני. פשוט. כן, מי רצה להגיד משהו? מישהו רצה להעיר פה משהו? סליחה? החוץ וביטחון, עוד פעם, חוץ וביטחון זה דבר אחד, כלכלה, חברה, רווחה זה שני, מדע ותעשייה זה קשור לשני התחומים האלה, וכולי, זה הדרך. ולכן כל הזרועות הלאומיות, המעשיות, הנקראות משרדי ממשלה, הן סך הכל מאפשרות את התפקוד המעשי של, הייתי אומר, הופעת החיים במישור הכי בסיסי שלהם, שזה הקיום. לא רוצה להגיד הישרדות, אבל הקיום. ולכן מדינת ישראל הוקמה בצד החיצוני שלה מכוח אותה התפיסה שראתה בה סך הכל מקלט לילה. דהיינו איזשהו מקום שבו יהיה אפשר לנהל חיים עצמאיים, כדי שבעלי החיים, חס ושלום, שנקרא עם עם ישראל, יוכלו להמשיך לחיות כקבוצה, כעם, ובפרט אחרי השואה. זהו. אני אשמח אם תגיבו, כי המשפטים האלה לא כל כך קלים. אבל זה נכון. ברור, הרב כותב בכמה מקומות, שכל קבוצת אנשים שחיה במקום מסוים וחובה חוויות מסוימות טובות או רעות לאורך זמן, אני מצטט, מתחיל להתהוות קשר רוחני כתוצאה מהמאורעות המזדמנים בין העם ובין הארץ. אני אגיד את זה בשפה אחרת, כדי, או אני אגיד את זה ככה, כל קשר בין עם לארצו, אומר הרב, הוא כלול משלושה ממדים: א', קבוצת אנשים, ב', שחיה במקום אחד, ג', חובה הרבה חוויות משותפות. דווקא החוויות הרבה פעמים הקשות, הרעות, כמו מלחמה שנדרשת בשבילה מסירות נפש, כלומר אדם מוכן למסור את החיים שלו בשביל חבל הארץ הזה, זה יוצר איזשהו קשר רגשי שבמהלך הדורות מפעים בלבבות, זה לשון הרב, וקשר רוחני מתאווה בין העם ובין הארץ. אבל איזה קשר רוחני? קשר רוחני לא אלוהי. קשר רוחני נקרא לו רגשי, נקרא לו נפשי, נקרא לו מנטלי. ברור. אם פלוני מסר את הנפש שלו על חבל הארץ הזה בשביל העם הזה, אז ברור שהנכד שלו יהיה פטריוט באיזושהי מידה כלפי אותו חבל ארץ. ברור, הנכד שלו קבור פה, הסבא שלו קבור פה, הוא נלחם על האדמה הזאת. אולי כדאי לקרוא את המשפטים האלה, דברים חשובים. נא לכתוב מקור. שנייה. עולת ראייה א', עמוד ר' ג', על הפסוק שאנחנו אומרים בהודו, ביותכם יתם מספר, לאמור לך אתן ארץ כנען חבן נחלתכם, ביותכם יתם מספר כמעט וגרים בה. לא נפתח את כל הסוגיה, רק אני רוצה לקרוא את המשפטים שאמרנו עכשיו. קשר הקודש של ישראל עם ארצו הקדושה, הוא מלא, כשהקשר הזה מופיע בצורתו המלאה, אז זה כמובן כולל ריבונות, כלומר עצמאות לאומית, כלומר מדינה. קשר הקודש של ישראל עם ארצו הקדושה אינו דומה לקשר טבעי שכל עם ולשון מתקשר על ידו אל ארצו. איך מתפתח קשר טבעי בין עם לארץ? ממילא מדינה. הקשר הטבעי הוא מתפתח רק במשך זמן רב, על ידי המון מאורעות, על ידי עם רב ועצום שמתכנס יחד לדור באיזו ארץ בתור ישיבת קבע. כלומר, בוא נסדר רגע את שלושת העקרונות האלה אחרת. עם רב ועצום, קבוצת אנשים גדולה, שחיה לאורך זמן, מתפתח ורק במשך זמן רב, וחובה המון מאורעות, על ידי המון מאורעות. ואז מתחילה איזו חיבה היסטורית, ואז מתחיל איזשהו רגש נפשי של אותה קבוצת אנשים כלפי אותו מקום, ואז מתחילה איזו חיבה היסטורית, הבאה מתוך התרגלות, מתוך הרגל של דורות על גבי דורות, שחיים באותו מקום וחווים חוויות משותפות, חלקן קשות, ומתחיל להיווצר איזשהו קשר רגשי, הבאה מתוך התרגלות לפעמים בלבבות הדורות הבאים, וקשר רוחני, מתאווה בין העם והארץ. אבל קשר רוחני לא במובן האלוהי שלו, במובן הפסיכולוגי, במובן הנפשי, במובן המנטלי. כלומר, בפעמים אחרות זה לא שמקור הקשר בין אותה קבוצת אנשים לאותו מקום זה איזושהי מהות אלוהית, שאותה קבוצת אנשים ביחס לאותו מקום המנהלים עצמאות אמורים לחשוף את אותו ערך רוחני שמכוחו הם נפגשו באותו מקום ונפגשו בעם ונפגשו או פגשו את עצמם כעם שחי בארץ וכו'. אלא קשר רוחני כאן זה המאורעות המזדמנים, המפעמים בלבבות, מתחיל להיווצר איזשהו סוג של הרגל, של חיבה, של הרגשה כלפי אותו מקום. ומלא, קשר רוחני שמדובר פה זה קשר רוחני נפשי, פסיכולוגי, מנטלי, כמו כל אחד מאיתנו, שכשהוא חווה חוויות מסוימות לאורך זמן, מתחיל להיווצר קשר רגשי בין האדם הזה לבין המקום שהוא חווה את החוויות האלה, לבין הנושא שהחוויות האלה מדברות עליו וכו'. לכן הקשר של כל עם לארצו הוא קשר, הייתי אומר בלשון המהר"ל, הוא קשר שסיבתו התפעלות. דהיינו, האדם נפעל מתוך המאורעות המזדמנים, והנפעלות הזאת יוצרת איזושהי התעוררות רגשית, וההתעוררות הרגשית הזאת קורא לערב קשר רוחני מתהווה בין העם ובין הארץ. אבל מקור הקשר זה לא קשר רוחני במובן האלוהי שלו, זה קשר רוחני במובן הפסיכולוגי שלו, שהוא תוצאה של המאורעות המזדמנים של הרבה אנשים שחיים הרבה זמן באותו מקום וחווים חוויות משותפות. זה קשר רוחני ברמה אחרת לחלוטין. הייתי אומר, זה קשר רוחני ברמת בני אדם, ברמת נפשיות פסיכולוגית, לא ברמת נשמתיות אלוהית. זה משהו אחר לגמרי. לכן כל עם בכל ארץ ובכל מדינה ודאי שמרגיש איזושהי הרגשה, חיבה, כלפי העם, כלפי הארץ, כלפי המדינה. קוראים לזה פטריוטיזם. יש סוג של פטריוטיות. נכון? אבל זה מתחיל מהמאורעות המזדמנים, ובפרט אם הם לאורך זמן. זה יוצר קשר. אבל הקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר אחר לגמרי. מדינת ישראל היא מדינה אחרת לגמרי. לכן אומר הרב, דרך אגב, זאת גם הפסקה הראשונה בספר אורות, ששם אומר הרב שאוי לנו אם נבין שהקשר של עם ישראל לארץ ישראל הוא קשר של אמצעי. דהיינו, ארץ ישראל היא אמצעי, אומר הרב, בין אם היא אמצעי לתפקוד חומרי, כלומר עם, ארץ, מדינה, פוליטיקה, צבא, כלכלת, תעשייה, מדע, חקלאות, תקשורת וכו', או בין אפילו לעניינים רוחניים. דהיינו, ארץ ישראל היא ארץ שהיא אמצעי לקיים עוד כמה מצוות התלויות בארץ, או אמצעי לגלות דברי תורה כי מציון תצא תורה, או אמצעי לגלות נבואה. לא, לא, לא. ארץ ישראל היא לא אמצעי לעם ישראל. וכאן עוד פעם, התפיסה המקורית החרדית והתפיסה הציונית החילונית המקורית נושקות לאותה נקודה, שרואות בארץ ישראל אמצעי. ולכן ארץ ישראל זה לא חלק מהתורה, זה אמצעי למשהו אחר. אז הציונות החילונית תגיד היא אמצעי ללהיות עם חופשי בארצנו, והחרדיות תגיד היא אמצעי לעוד קיום מצוות ולימוד תורה. אומר הרב, טעות. מי שיש לפניו ספר כדאי לפתוח. הפסקה הראשונה בספר אורות, ולא לחינם היא הראשונה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. חיצוני, תכף נראה שהכוונה כאן אמצעי. יש דבר שהוא מטרה מצד עצמו, ויש דבר שהוא אמצעי למשהו. אבל הוא לא מטרתי מצד עצמו, אלא הוא אמצעי למטרה אחרת. אומר הרב, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כלומר, קניין חיצוני לאומה, כלומר, רק בתור אמצעי למטרה. שמה המטרה? של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי, זה הציונות החילונית, או אפילו הרוחני, זאת החרדיות, של פעם לפחות. אז ארץ ישראל היא לא זה ולא זה, אלא המפגש בין עם ישראל לארץ ישראל, הוא לא שארץ ישראל היא אמצעי להוציא משהו מהכוח אל הפועל, להוציא ערך אחר שהוא למעלה מארץ ישראל, אלא כאן הרב אומר משפט קצת עמוק, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. עם ישראל וארץ ישראל זה אותה מציאות. שמענו פעם הרב סוקרמן, שלא יצאו הרציור רק כדי להבין עד כמה זה אותה מציאות, מה זה חטיבה עצמותית אחת. לא יצאו הרציור, שהיינו לוקחים אדם מישראל, כמשל, וחס ושלום מוציאים ממנו את נשמתו. הנה, הנשמה שלו נמצאת פה, ביד שלנו. והיינו לוקחים את הנשמה שלו, ולוקחים אדמה גולמית שעדיין אין לה צורה, אין לה תוכן, אין לה אופי, אין לה תכונה. ואת אותה נשמה של עם ישראל, אם אפשר לומר, נופחים באדמה הבתולית, הגולמית, שעדיין אין לה תוכן וצורה, היינו נופחים את אותה נשמה בארץ, באדמה, מה היינו מקבלים? ארץ ישראל. וכן להפך, היינו יוצאים פה החוצה, ומוצאים את הנשמה מן האדמה הארץ ישראלית. ולפנינו היה עומד אדם גולמי, גוף, חסר תוכן, חסר צורה, חסר משמעות. ונופחים בתוכו את אותה הנשמה שהוצאנו מארץ ישראל בגולם האנושי הזה, מה הצורה שלנו מקבלים, מה התוכן? עם ישראל. אם כן, עם ישראל במדבר זה ארץ ישראל בדומם, וארץ ישראל בדומם זה עם ישראל במדבר. עכשיו, מאוד מעניין, הקדוש ברוך הוא ברא שני צירים בעולם, ציר שנקרא ישראל וציר שנקרא גוי. ציר הישראל הוא מופיע דרך הדומם, הצומח, החי והאדם. בדומם ארץ ישראל, באדם עם ישראל, בצומח אולי שבעת המינים, בחי אולי בעלי חיים כשרים. וכן ציר גוי, הקדוש ברוך הוא ברא באדם ומות העולם, בדומם חוץ לארץ, בצומח אולי הצומח שלו שבעת המינים, בחי אולי בעלי חיים טמאים. אם כן, הציר הזה של דומם צומח חי אדם, או אדם חי צומח דומם, הציר הזה יש לו הופעה, נקרא לה ישראלית, ויש לה הופעה גויית. עכשיו עוד נקודה מאוד חשובה שקצת ברחנו ממנה. כשאנחנו מדברים על המפגש בין עם לארץ, או בין עם ישראל לארץ ישראל, המפגש הזה הוא מפגש שתלוי בריבונות הלאומית שלנו. כפי שמדייק הרמב"ן במצוות עשה ד', שמצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה של העמדת ריבונות, לא רק להפריח את השממה, לא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. כלומר, יש שני חלקים למצוות יישוב ארץ ישראל. מצווה אחת, להפריח את השממה. מצווה שנייה, להעמיד ריבונות. לא לעזוב את ארץ ישראל שתהיה נשלטת ביד זולתנו מן האומות. עד כדי כך שהמשנה ברורה בהלכות תשעה באב מביא בשם המעריק בבית יוסף, שהרואה הרי יהודה בחורבנן קוריאה, אומר מה שאומר וקוריאה. מה זה נקרא הרי יהודה בחורבנן? אני מציע שלוש אפשרויות, יש יותר. אפשרות אחת, ארץ ישראל חרבה כפשוטו. בואו נציע אולי ארבע אפשרויות. אפשרות אחת, ארץ ישראל חרבה, כלומר ארוסה, אין פה כלום, אין זריעה, אין נטיעה, אין בני אדם, כלום, שממה. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ארץ ישראל חרבה, שיש בו נטיעה, יש בה נטיעה, יש בה בניינים, יש בה תעשייה, יש בה חקלאות, יש בה תחבורה וכו', אבל אין בה יהודים. גרים כאן, גרים כאן גויים. אפשרות שלישית, שארץ ישראל נטועה ובנויה ותעשייה וטכנולוגיה, וגרים פה יהודים. אפשרות שלישית, אבל השלטון הוא שלטון גוי. בואו נסתפק בשלושת אלה, לא נתבלבל יותר מדי. אם כן, מה זה נקרא יהודה בחורבנן? האם הרי יהודה בחורבנן זה שארץ ישראל חרבה כפשוטו? האם בחורבנן זה שאין ביהודים? האם בחורבנן זה שיש ביהודים אבל הם לא תחת, הם תחת שלטון גוי? אומר המשנה ברורה בשם המעריק בבית יוסף, הרי יהודה בחורבנן, אפילו, אני מצטט, אפילו ישראל יושבים עליה, כיוון שהישמעאלים מושלים עליהם בחורבנן מקרי. זה נקרא חורבן. אם כן, מה הפונקציה של חורבן, או להבדיל, בניין, גאולה? בניין הארץ, סליחה, ריבונות על הארץ, סליחה, ריבונות על הארץ. צריך לצטט את זה? מה? לא משנה, שולחן ערוך. משנה ברורה, בוא נפתח. לא, חשוב שתאמינו לי מה. אחר כך תגידו, אמרו שיעור, אבל לא אמרו איפה.
ביום עצמו צריך כאן להגיד
לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אפשר לראות שם ברורה?
ביום העצמאות צריך להגיד גם גידול מהמלל. כן. מה אפשר? אם חלק מהארץ לא בגידול ישראל. לפי זה לא עניין של חלק מהארץ, זה לא עניין של חלק המותי, זה עניין של הגדרה. זה לא עניין של חלק, זה עניין של מהות. האם המשראל חדר לעצור? ולו גם בצורה הראשונה תל אביב, ושם הוא מאמין, ריבונו, שהוקרא על ידי העמים, ואנחנו ריבונים. התשובה היא נתונה תלוי ככה בפונקציה.
עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, מה זה ריבונות? האם ריבונות זה שיש כל חייל בכל מטר? האם זה אומר שאנחנו שולטים על המרחב האווירי? מה זה נקרא ריבונות? בסדר, זה כבר פרטים חשובים. למשל, יש כאלה שרצו להגיד בהסכמי אוסלו שלא צריך לקרוא, כי מי ששולט על המרחב האווירי זה אנחנו. נא לכתוב מקור, שולחן ערוך, סימן תף, אור החיים, הלכות תשעה באב, סימן תף קוף סמך א', דין הרואה ערי יהודה וירושלים והמקדש בחורבנן ובו ה' סעיפים. אני קורא הלכה אחת. דברים ארוכים, אבל נקרא כמה שורות. אני קורא את ההלכה הראשונה. הרואה ערי יהודה בחורבנן, אומר ערי קודשך היו מדבר וקוריאה. מה נקרא ערי יהודה בחורבנן? דרך אגב, אפילו זה שזה נקרא, זה הכל לפי גמרא, ערי יהודה ולא ערי ישראל. יהודה זה סמל למה? למלכות, לשלטון, שבט יהודה, כן? אומר המשנה ברורה, ערי יהודה ולא ערי ישראל דלא חשיבי כל כך. טוב, כנראה ערי יהודה יותר ערי מלכות. בחורבנן, מה נקרא ערי יהודה בחורבנן? אומר המשנה ברורה, מי שרוצה לראות אחר כך, בית יוסף ובח ושאר האחרונים אומרים את... אומר בשער הציון, בחורבנן, אפילו יושבים בהן ישראל, כיוון שהישמעאלים מושלים עליהם, מקרי בחורבנן. וכן, מה ההגדרה של חורבן? שלטון. ריבונות, עצמאות לאומית. וכן, מתי פסק החורבן? אי אלפים, אי בייר, התשח. אז פסק החורבן. כי אז אנחנו קיבלנו עצמאות לאומית. ריבונות. שלנו. אם כן, אנחנו מתקדמים אלינו. אם כן, מדינת ישראל יכולה להבין את עצמה, החברה הישראלית יכולה להבין את עצמה כעוד חברת אחריות גדולה, כעוד מנגנון חברתי תפקודי של קבוצה. אומר הרב, אם מדינה זה רק התפקוד החברתי של הקבוצה, אין המדינה העושר העליון של האדם. הרי העושר העליון של האדם, מה שנותן לו אישור, מה שעושה אותו מאושר, זה כשהוא מבטא את הצדדים היותר מהותיים שלו, את הצדדים היותר עצמיים, את הצדדים היותר אלוקיים. לכן, כמו שברור שכשאדם אוכל ארוחת בוקר, או במחילה מכבודנו מתפנה לשירותים, זה לא העושר הכי גדול שלו. יש משהו יותר חשוב מאשר לאכול ארוחת בוקר, או לשחות בבריכה, או לשתות מים. יש צד יותר פנימי באדם, יותר מהותי, יותר עצמי, בלשון המהר"ל. אז כל מה שהוא כלי שמאפשר תפקוד טכני, הוא באמת לא העושר של האדם, כי זה סך הכל הכנה למשהו, זה תשתית למשהו. זה לא הדבר בעצמו, זה דבר שהוא הכנה למשהו אחר, שהוא יותר גבוה ממנו, כך אמור להיות. אז אין המדינה העושר העליון של האדם. זה נאמר באיזה מדינה? זה ניתן לאמר במדינה רגילה. שמה ההגדרה של מדינה רגילה? מנגנון חברתי תפקודי טכני שאינה עולה מדינה רגילה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. ועד בית, עכשיו ברור. אז באמת, אם מדינת ישראל הייתה מדינה מהסוג הזה, וכל המדינות חוץ ממדינת ישראל הן מדינות מהסוג הזה, אז באמת המדינה היא לא העושר העליון של האדם. כי המדינה זה סך הכל איזושהי מעטפת, סך הכל איזשהו מנגנון, סך הכל איזה אמצעי, סך הכל איזשהו ממד במציאות שהוא לא מבטא את המהות, את העצמיות, אלא מאפשר כמסגרת את הופעת המהות הזאת בתוכה. זה כמו שברור שבית, כלומר ארבע קירות, רצפה ותקרה, זה לא מהות. השאלה זה מה נעשה בבית הזה, מה תהיה המשמעות של הבית הזה. העיקר זה לא ארבע קירות, תקרה ורצפה, למרות שזה מה שהרבה מאוד אנשים חושבים, או בפרט איזה קרמיקה תהיה על הקירות, בלי לזלזל בשום אריח של קרמיקה, אבל זה לא העיקר. זה לא העיקר. עכשיו, מה ההגדרה של מדינה כזאת שנשארו המוני האידאות, כלומר אותן האידאות, הערכים, האידיאלים, הרעיונות האלוקיות, נשארו מחוץ לאותה פונקציה מדינית? כי המדינית, כמו שהיום קוראים לזה מדינאות, זה חברתיות, ניהול מדיני, ניהול חברתי, יחסים מדיניים, יחסי חברה בין עמים, זהו. שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות, הם הכתר של החיים, הם הצד היותר עליון של החיים, הצד המהותי של החיים, מרחפים ממעל לה ואינם נוגעים בה. וכאן אי אפשר לא להזכיר מה שרב כותב במקומות אחרים. למה זה? כי באמת אצל אומות העולם אין בתכונתן, אין באופי שלהם, בטבע שלהם, את היכולת לגלות אלוהות בקבוצה. שם יש נתק, יש הפרדה בין אלוהות ללאומיות. האלוהות היא קשורה לחיי היחידים, כל יחיד אל מול אלוהים שם צום לנוח, והלאומיות היא קשורה לתפקוד החברתי הלאומי. זהו. בלשוננו היום, אין אצלם קשר בין דת למדינה. אלא שם, כמו שרב כותב באחת האגרות, אצל אומות העולם, הפרדת הדת מהמדינה זה דבר נכון. למה? היחיד יחיה את החיים הדתיים שלו אל מול אלוהיו, נקווה אלוהי אמת, ריבונו של עולם, והאומה, המערכות הלאומיות, יתפקדו כמערכות טכניות חומריות מעשיות, זהו. כל הדתות, חוץ משבע מצוות בני נוח, הם שקר. כל הדתות, חוץ משבע מצוות בני נוח, הם שקר. אסלאם, נצרות וכו'. שקר גמור. לכן, אני חוזר רגע אלינו, לכן, למה הפרדה הדת מהמדינה אצל אומות העולם זה דבר נכון? למה שם מדינה היא סך הכל חברת אחריות גדולה? כי הן בתכונה שלהן, בטבע שלהן, של אותם עמים, באופי שלהן, הן את היכולת לגלות אלוהות בלאומיות. אז ברור שהלאומיות היא סך הכל מנגנון טכני של הקבוצה, של החברה. ולכן באמת היא חברת אחריות גדולה. עכשיו, אני חושב שגם אולי זה יכול לעזור לנו להבין לעצמנו למה אנחנו כל כך מסובכים, עם ישראל, להבין את עצמנו נכון על פסיפס המדינות הבינלאומי. כי באמת כל המדינות כולן אין סך הכל חברת אחריות גדולה. כל המדינות כולן אין קשר בין אלוהות ללאומיות. כל המדינות כולן באמת הפרד הדת מהמדינה. ואנחנו חלק מהפסיפס הבינלאומי הזה. ואנחנו צריכים להבין את עצמנו אחרת לגמרי. אבל כשכולם הם כאלה, אז גם אנחנו התחלנו בפרט אחרי גלות של 2000 שנה, שנחסכה מאיתנו הישות הלאומית, לא יכלנו לבטא אותה, ועכשיו חזרנו אליה, אז אנחנו יכולים להבין את עצמנו רק ברמה הזאת. והחמורה מאוד. כן, דה. או לשממה, כן, שני חלקים. זה לא סיבוך. תכונתנו היא לגלות את האלוהות בלאומיות. הרב אומר בכמה מקומות שהתכונה הייחודית שעם ישראל נברא איתה, ואולי אפשר אפילו להגיד יותר ברור, והעולם נברא בשביל שעם ישראל יגלה אותה, זה יכולת לגלות לא רק את האלוהות בחיי היחיד, אלא יכולת לגלות את האלוהות בחיי החברה. דת במדינה. זה החידוש הגדול של התורה, של היהדות, של בריאת העולם. עכשיו כמובן, זה לא יבוא בכפייה. זה יבוא מתוך תודעה, מתוך הכרה, מתוך הזדהות, זה תהליך ארוך. אבל ברור שבעולם אידיאלי, הערכים האלוהיים מנהלים את כל המערכות הלאומיות. וזה יקרה. לא צריך לפחד מזה, זה לא מאיים על אף אחד, זה לא יקרה בכפייה. זה יקרה מתוך הסכמה והזדהות, מתוך הבנה עמוקה, שזה החידוש הגדול שבשבילו עם ישראל נברא, בשבילו נברא העולם. בשבילו ניתנה תורה לעולם. בשביל זה, לא בשביל להסתפק בלכות שמירת שבת או תרת המשפחה. אלא לגלות איך עם מסוגל לגלות ערכים אלוהיים במדרגה חברתית, במדרגה ציבורית. כששאלו את הרב ציוד, האם רבנים צריכים לעסוק בפוליטיקה? אז הוא התרגז. מה זה פוליטיקה? הוא היה קורא לזה פוליטיקה אלוקית. בוודאי שרבנים צריכים להביע עמדה בלכות ציבור. האם רבנים צריכים להיות אלה שבפועל מבצעים את אותם בלכות ציבור? לא. רב ייתן את רעיונותיו, את השקפותיו, את ערכיו, את האידיאלים של התורה, ויהיו עסקנים שיכולים להיקרא חברי כנסת, ולכן לא צריך לקרוא להם רב. לא כל מישהו עם חליפה ומגבעה צריך לקרוא לו הרב. הוא סך הכל עסקן. הוא האדם שעסוק בעניינים מעשיים, שמבטא את הערכים שהרבנים שלחו אותו כדי לממש אותם. אני לא רומז לשום חבר כנסת, רק אני רק אומר שלא כל אחד שעם חליפה וכובע צריך לקרוא לו הרב. הוא עסקן. בסדר? לכן לצד השני, לא כל מישהו לא עם חליפה וכובע לא קוראים לו הרב. למרות שעוד פעם, לא התואר עושה את הבן אדם. אבל לא יכול להיות שמישהו באמת רב, בגלל שהוא מתלבש בלבוש מסוים, יקראו לו מוישלה, ומישהו זה עסקן, יקראו לו כבוד הרב. עוד פעם, נדון מרבן שמו, כל זה הגדרות חיצוניות. אבל לא יכול להיות שאנחנו נחיה בעולם של שקר כזה. אבל עוד לא סיימנו, רגע, עוד לא, עד לכאן מה לא, שאנחנו רוצים להבין מה כן, אולי עוד שלוש דקות, עוד שלוש דקות. מה שאין כאן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. עכשיו אנחנו נכנסים להגדרה של מדינה. מדינה זה קבוצת אנשים שחי במקום מסוים. עכשיו, עם ישראל זה אותה קבוצת אנשים שנקראת עם ישראל, שהצד השני של הנשמה שלה נקרא ארץ ישראל, ואנחנו צריכים לגלות את מלכות השם דרכנו בעולם על ידי ריבונותנו בארצנו. פה ברור שכל הרעיון העקרוני שנקרא מדינת ישראל הוא לגלות את הגילוי האלוהי במציאות שעובר דרכם ארץ שלטון. כלומר, פה ברור שיסוד המדינה שלנו זה לא תפקוד טכני. עכשיו, ברור שזה שזה ביסוד ככה, זה לא אומר שבפועל זה מתגלה ככה. זה כמו שהוא שואלים את הרב ציודה, מה אומר על כל מיני דברים? אז הוא אומר כמשל, על כל מיני קלקולים במדינה עד באותם ימים. אז הוא היה אומר, מדינת ישראל היא של הקדוש ברוך הוא. והחזירים במדינת ישראל, כל סוגי החזיריות שיש, הם של בן גוריון. מה קשור אחד לשני? חוץ מזה, בן גוריון הוא שליח, חשוב מאוד, לבטא את מלכות השם דרך עם ישראל בארץ ישראל במדינתו. אז אנחנו מעריכים מאוד את בן גוריון, אבל צריך להבדיל מאוד בין מדינה לממשלה. אף על פי שהממשלה היא בעצם מינוי מן שמי, אפילו ראש גרגירת, אפילו מי שאחר חפירת בורות, ממנים אותו מהשמי. ודאי מי שממנים אותו להיות שליח של עם ישראל כמנהיג פוליטי, אז ברור שיש כאן השגחה אלוהית מדויקת, זה ברור. אם אפילו ראש גרגירת ממנו למן שמיה, אז ודאי שליחי ציבור בעם ישראל, בארץ ישראל, בתקופת גאולה, ודאי שממנים אותם מהשמיים. אז ברור שהאנשים המעשיים, אנשי הממשלה, חברי הכנסת וכו', שהם אמורים לבטא את הערך העקרוני שנקרא מדינה, כלומר גילוי הערכים האלוהיים בתוך המציאות, ודאי שאנחנו מכבדים אותם ומעריכים אותם, אבל מצד שני אנחנו מכבדים אותם מצד התפקיד שהם נושאים, מצד האידיאל שבשמו הם באים, אף על פי שוודאי שאנחנו לא צריכים להסכים עם כל דבר. משל למה הדבר דומה? משל לזה שיש לוח בכיתה. יפה. הלוח בכיתה הוא חשוב מצד עצמו. ובית, מתחילים לקשקש על הלוח. לפעמים נכתבים על הלוח. נכתבות על הלוח שטויות. בגלל שנכתבו על הלוח שטויות, אני צריך לזרוק את הלוח? מה פתאום? צריך למחוק ולכתוב דברים נכונים. מדינת ישראל היא עצם הלוח. היא עצם הרעיון והביצוע בפועל של עם, ארץ, מדינה. שכל זה כלי להופעת השם. זה שאלה שהם נציגי הממשלה מטעם הרעיון שנקרא מדינה לפעמים כותבים על הלוח דברים לא נכונים, ברור, יש בחירות, צריך להחליף אותם, ותהליך גאולה הוא תהליך ארוך ומסובך. זה מה שהרב כותב במשפט האחרון, שהדבר הזה בימי חושך צריך לביאור ארוך, צריך להבחין את ההבחנה הזאת בין המדינה לבין הביצועים המעשיים של אנשי המעשה שהם מבצעים או לא מבצעים את, את הרעיון שהמדינה בשבילו הוקמה, וגם אם הם לא מבצעים אנחנו מעריכים אותם על היותם נושא בתפקיד ולא מסכימים איתם על כל מיני דעות ופעולות שהם עושים. מה זה קשור אחד לשני? היה פעם סיפור לפני הרבה שנים שפעם היה איזה שר דתות אחד שרצה שבית כנסת הגדול בירושלים אחד שלמה יאמרו שיעורים במחשבת ישראל, קראו לזה, מפי ישעיהו ליבוביץ'. שמע את זה הרב ציודה, אמר בשום פנים ואופן לא יקום ולא יהיה. חילול הקודש בתוך היכל שלמה, היכל הרבנות הראשית לישראל, זה לא יהיה. אמר מיד לעסקנים, תסדרו פגישה מיד עם שר הדתות. טוב, קבעו זמן. שר הדתות הגיע לבית של הרב, וכל בחורי הישיבה ציפו לראות איך הרב ציודה חותך אותו לגזרים. את שר הדתות שחושב, מעלה על דעתו, לתת אפשרות בכלל לדיבורי כפירה בהיכל הרבנות הראשית לישראל. טוב, היום המיועד, בשעה המיועדת, השר אמור להגיע לבית של רב ציודה, רואים את הרב ציודה יורד כמה זמן לפני הזמן, לפני זמן הפגישה, יורד עם בגדי שבת, לבש בגדי שבת, מחכה לכבוד השר, הוא כבר היה אדם זקן הרב ציודה, כולם התפלו, בישיבה הוא אומר דברים נחרצים נגד, ופה פתאום הוא מתלבש בגדי שבת וממתין לשר. לא רק זה, כשהגיע השר, לוחץ את ידו בחמימות, ברוך הבא, כבוד השר. התלמידים לא הבינו. בישיבה הוא קוצץ לקציצות, ופה הוא מכבד כיבודים. מה קורה פה? טוב, היותר בעלי תעוזה שלהם, שבהם, שר הדתות עלה עם הרב ציודה הביתה, בעלי התעוזה עלו גם אחריהם, בלי שזה, שמו את האוזן על הדלת. ושומעים את הרב ציודה, נסגרה הדלת, שומעים את הרב ציודה, קוטט לקטיטים. לא יקום ולא יהיה, לא יהיה דבר כזה. בסוף באמת בוטל, ואותו אדם לא יעביר שיעורים באותו מקום. טוב, נגמר הסיפור. שאלו התלמידים אחרי זמן את הרב ציודה, ילמדנו רבנו. מצד אחד אתה אומר, מלחמה. מצד שני, אתה מכבד כזה כבוד את השר. אמר להם הרב ציודה, שני צדדים, לא קשור. מצד זה שהוא שר בממשלה, והוא נושא בתפקיד של גילוי מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. מצד זה אני צריך לכבד אותו. מצד הדעות שלו והמעשים שלו, לפעמים צריך להיאבק בו קשה מאוד. מה זה סותר אחד השני? אני חושב שאחד הדברים שהיום אנחנו אולי לא מבדילים בהם, בפרט הצעירים שבינינו, לא מבדילים בין עצם הרעיון או השליחים של אותו רעיון לבין הדעות והמעשים של אותם אלה שאמורים לפעול את הדעות והמעשים הנכונים, ולפעמים פועלים וחושבים לא מה שצריך להיות. לכן מדינת ישראל היא ודאי יסוד כיסא השם בעולם. היא היסוד של הכיסא, ומי שיושב על הכיסא זה המלך. עם ישראל בארץ ישראל בשלטון עצמאי הוא הכיסא לגלות מלכות השם בעולם, אידאה אלוהית בתוך האידאה הלאומית. זה שלא תמיד הרגליים של הכיסא יציבות ולפעמים הכיסא קצת חורק, יכול להיות. מה זה קשור אחד לשני? מה זה קשור? זה כמו שכל אחד מאיתנו אומר אלוהי נשמה שאתה תביא תאוריי, למרות שתוך כדי דיבור שומע את המשפט הזה הוא נזכר בכמה לכלוכים הוא לכלך עד היום או אתמול. מה, זה אומר שנשמתו לא תאורה? עצמיותו הנשמתית תאורה, הביטויים של נשמתו במעשיו החומריים לא תמיד תאורים. זה שמעשיו החומריים לא תמיד תאורים, זה אומר שהוא מבטר על עצמות נשמתו התאורה? מה זה קשור אחד לשני? זה ילדותי לא לעשות את ההבחנה הזאת. היסמניק בעמונה, נקווה שלא בגבעת האולפנה, בגוש קטיף, הוא לא מדינת ישראל. הוא ביטוי מקולקל של הרעיון שנקרא מדינת ישראל. ולכן מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם בכל מצב, בכל מחיר. זה לא תלוי בכלל במאורעות. לפעמים המאורעות, לפעמים שכתוב על הלוח, מבטא את מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם, ולפעמים לא. כמו שאנחנו, כל אחד מאיתנו, לפעמים אני במעשי החומרים, המעשים, מבטא את נשמתי, לפעמים לא. בגלל זה אני אגיד שלי נשמה. עובדה, כל אחד מאיתנו קם הבוקר אמר, אלוהי נשמה שאתה בי, תאוריי. כמה לכלכנו אותה בדרך. בסדר, מה זה קשור אחד לשני? הנשמה מתגלה בגוף, קצת התלכלכה, או הגוף לכלך אותה. אבל הנשמה מצד עצמה, תאורה. הלוח מצד עצמו נפלא, מה שכתוב עליו לפעמים קטסטרופה. בסדר. לכן, עוד פעם, מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה חקיקה בניגוד לכתיבה, כתיבה זה כתיבה חיצונית, נכון? כשכותבים על העוגה, זה דבר אחד בהלכות שבת. אבל שחוקקים בבצק של העוגה, זה דבר אחר. דבר שהוא כתוב, הוא כתיבה חיצונית. דבר שהוא חקוק, הוא מעצם הדבר, הוא חקוק בסלע. זה חלק מהדבר עצמו. בעצם הווייתה של מדינת ישראל, חקוק תוכן האידיאלי היותר עליון. בין אם זה מתגלה בפועל, בין אם לא. שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. עכשיו ברור, מדינה שהיא ככל המדינות, שהיא סך הכל מנגנון חברתי, תפקודי, היא באמת לא העושר הגדול של היחיד, סך הכל טכני, אמצעי. אבל מדינה שהיא מסוגלת לגלות אלוהי בלאומי, שזה החידוש הגדול של בריאת העולם, של עם ישראל, של נתינת תורה לישראל, ואנחנו חלק מהביטוי של זה, זה העושר היותר גדול, שהאלוהות יכולה להתגלות לא רק בלכות שבת או בקשרות המטבח, אלא גם במערכת לאומית חברתית הרבה יותר מסובכת, כמו שהרב כותב במקום אחר, שהיצר הרע של החברה, של הלאום, הוא הרבה יותר גדול מהיצר הרע של הפרט. ומכוח, אף על פי זה, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך היצר הרע הגדול הזה. דילי פלאות. לכן מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, לעשות כסא השם בעולם. עכשיו גם ברור, נפלא, דווקא מפני שהרב כתב את הדברים עוד לפני שהוקמה מדינת ישראל, עוד לפני שזה מתגשם ברמה פרקטית, זה מסביר לנו שמדינת ישראל זה ערך רוחני רעיוני עוד לפני הביטויים המעשיים עם כל הקלקולים שיופיעו עליהם. זה הרבה לפני. זה הרבה יותר פנימי, זה הרבה יותר יסודי. שכל חפצה, בין אם היא מודעת לזה, בין אם לא, בין אם גלה את זה או לא, שהשם אחד ושמו אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון, השם אחד ושמו אחד לא רק במערכת הפרט, במערכת החברה, הלאום. אמת אומר הרב, שעושר נשגב זה, צריך הוא לביאור ארוך כדי לעלות אורו במחושך במצבים היסטוריים קשים שעם ישראל עובר במדינתו, שבהם אנחנו רואים הרבה קלקולים, קלקולי דעות, קלקולי מידות, קלקולי התנהגות, ובפרט אלה שאחראים, אלה שיש להם כוח שררה ושלטון, המנהיגות הפוליטית וכדומה. ברור, אבל לא מפני זה, לא מפני הקלקולים המעשיים, יחדל מלהיות העושר היותר גדול. לא מפני הקלקולים של כל אחד מאיתנו אתמול בלילה, הוא יגיד שהנשמה שלו לא טהורה היום בבוקר. היא טהורה. אני מציע שנסיים, וכבר אם אתה רוצה נדבר בינינו. יישר כוח, סיימנו פחות או יותר את הפסקה הזאת, יש הרבה מה להרחיב עליה, אבל לפחות היסוד של הכל. יישר כוח.